רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
אמא, מ-1 ביולי ניגשים לטסט בגיל 16 ו-9 חודשים.
חוק. זה חוק.
ואז מקבלים היתר נהיגה.
ואז נוהגים חצי שנה עם נהג מלווה.
זה החוק?
כן, צוברים ניסיון לרישיון.
ומה אומר החוק על ביקורת בונה של אמא?
אמא זה אמא.
נהג חדש צעיר, בכביש, אין תחליף לניסיון. צוברים ניסיון, מקבלים רישיון. פרטים ב-rsa.gov.il.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, תודה לאורי שטיינמיץ על שעתיים מרתקות של תוכנית חיים בריאים. באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו שמחים לארח את טליה שפירא, מעניין עם טליה.
אהלן.
היי. שלום דרור.
אהלן עופר.
ואיתנו כמידי שבוע, המומחה שלנו, משה ריקובר, שאיתנו כבר על הקו. היי משה, צהריים טובים. ריקו?
אני שומע, מה קורה?
בסדר, מה עניינים?
אני בקושי שומע אותך, האמת, אופר.
הוא רחוק, הוא רחוק מה...
אתה שומע חלש? דקה, בוא ננסה להגביר.
שומע חלש, דבר חזק.
יותר טוב, 1-2, 1-2. טוב, טוב, אנחנו נסתדר.
האמת שדרור אני שומע מצוין, אותך קצת פחות, אבל אתה יודע, עוד פן חדש, מיקרופון ישן, ככה זה עובד כנראה.
זה מיקרופון חדש, אולי בגלל זה הוא צריך עוד להתניע, אתה יודע, זה כמו מטחינת קפה בקפה, אתה צריך שייקח קצת זמן עד שנרגיש את הכל.
אבל בוא נעשה קונוטציה לענף הנדלן, גם ענף הנדלן צריך להתניע. אז אני חושב, אז זה עובד טוב, אני חושב, ההתנאה הזאת.
אני חושב שנדבר על זה היום בשעה שתהיה לנו עם תליה. אבל יש לך משהו ספציפי? כי דווקא הכנתי לך איזשהו שאלה, הפתעה מהצד.
יש לי, אבל כן, רציתי לדבר על זוגות צעירים משהו, אבל בואו תכני את ההפתעה.
לא, היום היה, לצערנו, אירוע פלילי בחניון של מגדל יוקרתי בעיר רמת גן, ואתה רואה שבקבוצות וואטסאפ של המתווכים בעיר, כולם התחילו ישר לבכות כמה זה קשה, וכמה זה פוגע מצאותם של עבריינים במגדלי מגורים ובעיקר במגדלי יוקרה.
זאת הבעיה של האנשים.
מה, כאילו, מה, אתה רוצה להעלים אותי, אתה רוצה שאני אדבר על זה, ואחר כך תיתן את מספר הרכב שלי ואיפה אני גר? כאילו, מה, לא הבנתי דרור.
או שהוא מתכוון שאתה...
לפחות אני שמח לראות שאתה עדיין חד.
או עירני, אני יודע, איך אתה רוצה. אבל... כן, האמת, בואו נעשה קצת קוריוזים מצחיקים או דברים, האמת, אפילו אמיתיים על זה. בעברי הרחוק, לא כל כך רחוק, אבל בעברי הייתי בחברות שעוסקות בענף היוקרה, כמו בתחום היוקרה, בענף הנדלן, מגורי יוקרה, ובפארק צמרת בכמה בניינים ובעוד מקומות. וראיתי במו עיניי כל מיני דברים, וראיתי בניינים שהוכלסו, ושהימם עולה, אבל לא משנה מי אורבים במצלמות, ראיתי בשלוש בבוקר ומוציאים אנשים. יש סיפורים מאוד מצחיקים על זה. אגב, הסיבה המאוד פשוטה שבאים לשם אנשים טובים כנראה, אבל שפחות אנשים אוהבים שהם שכנים שלהם, זה כי במגדלי יוקרה יש לך שומר 24/7, יש לך מצלמות, אבטחה, אתה כמעט בלתי אפשר להיכנס לכל המגדלים האלה 24/7, אז מקום מצוין, אז זה אחלה מקום להיות בו, להיות מוגן. אני אפילו מכיר מישהו שקיבל איזושהי אזהרה קטנה לבית פרטי שהוא גר בו, הופ, קפץ למגדל יוקרה, קנה אצלנו דירה. אז, ואני לא אגיד שמות, גם אם תלחצו עליי.
לא, לא, 100%.
לא ביקשנו.
אבל אין ספק, אני יכול להגיד לך משהו.
מה אותה שנייה ומה אותה ראשונה.
אבל אין ספק שהימצאותם של גורמים עבריינים במגדלי יוקרה עושה לקונה ולמוכר את החיים לא פשוטים.
אני לא מסכים איתך לזה, כי אתה יודע, הם לא זמן לא נשארים שם הרבה, מתניידים. שנה, שנתיים והופ קדימה. ובזיכרון, אתה יודע, הזיכרון של כולנו הוא קצר. אני לא חושב שזה, אולי במיידית זה קצת משפיע על האנשים, על השכנים שנמצאים שם. בדווח הארוך, לא ארוך, אפילו הקצר, לא הקצרצר, אבל הקצר, לדעתי לא הרבה משפיע. באמת לא הרבה משפיע.
אוקיי.
אגב, אני גר היום בשכונה בתל אביב. שהייתה מזוהה לפני 10 שנים, בגלל שהייתה שכונה חדשה, שבאו הרבה משפחות כאלה ואחרות, והסטיגמה לצערי עדיין נשארה שם. היא לא נכונה, אבל היא נשארה שם. וזה סטיגמה שכונתית. מה שזה עשה למחירים, שום דבר. המחירים עדיין התפוצצו למעלה. אולי זה סטיגמה עושה. במחירים, אני לא חושב שלמחירים זה יעשה משהו.
טוב, אוקיי.
אז מה רציתי לדבר היום? רציתי לדבר על הזוגות הצעירים. הייתה איזושהי סטטיסטיקה נורא נחמדה שכמות הזוגות הצעירים שקנו דירה, זוגות הצעירים, אנחנו מדברים על אלה שהתחתנו, ילדו את הילד הראשון, זה הזוגות הצעירים. קנו דירה, כמות הזוגות הכפילה את עצמה. מ-2% ל-4%. בטווח של 10 שנים. זה לג לרש כל הדבר הזה, הסטטיסטיקות האלה, כי הזוגות הצעירים, אני חושב שדיברנו על נתון של 50, יש 51,000 תינוקות חדשים בכל שנה בשנתיים שלוש האחרונות, מתוך 185,000 לידות. 51,000 מתוכם זה ילד ראשון. כלומר, הם נכנסים לקטגוריה של זוגות צעירים. כל שנה מתווספים 50,000 הורים לזוגות, לילדים, לתינוקות ראשונים, פלוס אלה שהתחתנו ועדיין אין להם ילדים. אנחנו מדברים בערך על 80,000 זוגות כל שנה שהם בקטגוריה של זוגות צעירים שאין להם איפה לגור. הם הולכים למשרים אצל ההורים, משרים אצל או בסחירות, מוצאים את אחת השותפים ונכנסים, מכניסים את הבעלות, את האישה פנימה לדירת סחירות, דירת הרווקים. והגידול הזה כביכול בעשר שנים מ-2-4% שהם רוכשים מכמות רוכשי הדירות, ש-2-4% דירות של זוגות כאלה. חברים, אנחנו בבעיה אדירה. אלה הזוגות שאנחנו צריכים לבנות עבורם את כל הבתים שחסרים, והם לא קונים דירות. הם לא קונים דירות כנראה כי אין להם מספיק כסף. הם לא יכולים ולא מסוגלים לקנות דירה. המספרים האלה שראיתי הם כל כך עצובים, אתם יודעים, כולנו כבר, לא אופר, אופר עוד ילד, צעיר, מתוח, אבל דרור, אנחנו צריכים לחשוב על הדור, על הילדים הגדולים שלנו. הבן שלי בן 21. וואלה, אני לא יודע, אני לא יכול לעזור לו לקנות דירה. אלא אני משמור, אני לא יודע איך הוא יקנה דירה. בעיה.
תבוא לעבוד איתי בתחום, תגלה הזדמנויות, זה הסיכוי היחידי שלנו לעזור להם כמו שצריך, אלא אם יש להם סבא וסבתא יציבים.
גם סבא וסבתא יציבים אי אפשר לבנות עליהם, כי הדור שלנו כנראה גם צריך את העזרה הזאת כדי לגמור את המשכנתא לא בגיל 70, אלא אולי בגיל 65.
אבל אתה יודע מה אומרים? סבתא זמנית.
אופר, לא שומעים אותך.
אני מכיר משהו אחר. FTC.
מה זה FTC?
Fuck the children. שאל את ההורים שלי. כל שלושה חודשים הם בשייט אחר.
תשמע, אני אומר להורים שלי שיהנו, רק שלא ישירו חובות.
עופר, זה נשמע כאילו אתה בשייט עכשיו, כזה רחוק.
כן, לא.
תכף נעשה פה.
אור, אתה שמרתי בסדר?
יש רחש קצת, אבל יאללה, בואו נתקדם.
לא, אבל אני אתקדם, אני שם בקטע, לאבא שלי יש אלצהיימר, אז כדי, גם אם התחילו עם Fuck the children, אז אני אמרתי לו, אני כל פעם מזכיר לו שלפני שבוע היה בשייט. אז אני לא זוכר והכל טוב. אז הוא לא נוסע. אבל כן, אני המגמה הזאת של Fuck the children. בואו, גם אנחנו לוקחים אותה כלפי הילדים שלנו, נכון?
כן, כן, אין טענות. ריקו.
טוב, חברים.
היה מאוד משכיל לשוחח איתך על שני התחומים, גם על נושא של ילודה והכניסה של המשפחות החדשות, וגם על נושא של כמה עבריינים לטעמך לא משפיעים על התחום. אנחנו ניפגש כמובן סביב הטלפון בשבוע הבא, ובטח ברמה האישית ניפגש עוד לפני זה. אנחנו מכינים איזה הפתעה לקראת הבחירות פה, אבל זה בהמשך.
כן, כן, יש מאוד כאלה רצות כבר ברחוב, אני יודע. שמעתי כבר משהו בזה, ושני דברים רק רציתי. אחד, אם יש לכם איזשהו מקל עם מראה קטנה למטה שאני אוכל להסתכל מתחת למכונית היום, אני אשמח לקבל.
יש לך שכן, את אחד השכנים אנחנו מכירים, הוא בסדר.
אוקיי, ודבר שני, חברים, רוצו, טוסו לקנות דירות. המחירים יעלו, עלו כבר, תרוצו.
תודה, ריקו.
ריקו, תודה רבה לך.
אחלה יום שלישי.
ביי.
יאללה, ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, עופר לוין, דרור בוקשין, ואנחנו שמחים לארח היום את טליה שפירא, שהיא יועצת עסקית מומחית לליווי חברות בענף הנדלן, התכנון והבנייה. צהריים טובים, טליה.
אהלן עופר, מה העניינים?
מצוין. אז אנחנו, גילוי נאות.
כן, בטח מכירים.
אנחנו מכירים בערך 4.5, כמעט 5 שנים, אני חושב.
נכון.
ומעגלי נטוורקים כאלו או אחרים.
נכון.
ושאמרתי לדרור לפני שבוע, שבוע הבא מגיע אלינו טליה, אז הוא אמר, בטח, אני מכיר אותה.
אז דרור ואני מכירים אותה מעגלים קודמים.
נכון, אבל זו הזדמנות לדבר באמת על מאיפה את הגעת לתחום ולמה לנדלן. כאילו, אחלה פתיחה, הוא עושה לנו אופן.
אז אני אספר באמת. בקריירה שלי באמת צברתי הרבה ניסיון עסקי וניהולי בחברות מובילות. ניהלתי מחלקות שיווק ופיתוח עסקי בבזק. ניהלתי מחלקת שיווק ופיתוח מוצרים בנטוויז'ן. הייתי שותפה להקמה של בטר פלייס ולחדירה של החברה למגזר העסקי. ובאמת צברתי הרבה ניסיון עסקי בתחום הזה. גם באקדמיה למדתי מנהל עסקים באוניברסיטה. ובאיזשהו שלב בקריירה באו, התחילו לבוא אליי חברים, תעזרי לי בסטארט-אפ, תעזרי לי להקים חברה, נכנסתי לתפקיד של ניהול בכיר, תעזרי לי להיכנס לתפקיד בהצלחה. ומתוך זה התחלתי לעשות עבודה ולקדם חברות לצמיחה ולהגדלת הרווח. הלקוחות הראשונים היו מענף הנדלן. התאהבתי בענף, בדינמיקה שלו, ומאז אני מלווה חברות בענף הזה לצמיחה.
מגניב. מה מייחד אותך ביחס לאחרים? בוא נתחיל לפני זה, אולי לפני מה מייחד, מה בעצם את באמת עושה? כשאת אומרת, כמו שאופר יקרי, אני מלווה חברות בענף, אז מה בעצם תחום הפעילות שאת מתמקדת בו?
אז תראה, אני עובדת עם חברות על שלוש ספירות, וזה דבר באמת ייחודי. אני עובדת איתם קודם כל על הספירה שלי, עם הפנים ללקוח, נקרא לזה ככה, על עולם השיווק, מי החברה, מה המטרות שלה, איזה לקוחות מטרה היא רוצה להגיע אליהם, איך מגיעים ללקוחות האלה, מה המסרים, מה הבידול והאיכות של החברה, עולם המחירות, איך סוגרים עסקה, איך מתמחרים נכון, עולם השירות לקוחות ושימור הלקוחות. וכן, חלק מהעניין בענף הנדלן זה גם לייצר קשרים נכונים. זה ענף שהוא לא גדול, הוא ענף קטן, הרבה מכירים את הרבה האחרים, וצריך לדעת לייצר את הקשרים כדי להגיע לפרויקטים טובים. זה עולם אחד. יש חברות שבאות ואומרות לי, תקשיבי, שיווק, מחירות, אנחנו בסדר, אבל בתוך החברה אנחנו חייבים סדר, ואז באמת אני עובדת איתם על הפנים ארגוני, על מבנה ארגוני, על הגדרות תפקידים, על חלוקת תפקידים, על מדדים, בקרות, סדר, שיטה, ויוצרת איתם שיטה ניהולית שמאפשרת להם להמשיך לצמוח. הצלע השלישית היא הצלע הפיננסית, שורשה הם בתמחור כמובן, ובתוך זה יש עבודה על ניהול תזרים, מדדים פיננסיים, בקרות, לפעמים ניהול אשראי, ולייצר את הרווח. עכשיו, בעולם של הנדלן, מכיוון שאני עובדת בענף הזה כבר 5 שנים, אני מכירה אותו לעומק, גם רוחבית, ואני מביאה לעבודה עם החברות בענף הזה גם את הידע ואת הניסיון המקצועי שלי, גם את הכירות עם הענף, ואז יש להם תועלת ותוצאה מאוד משמעותית בצמיחה של החברה ובקידום שלה.
כלומר, כל הניסיון שלקחת בעולם העסקי, עכשיו באה ועושה לו את השכפול והתאמה לעולם הנדלן.
נכון. תראה, לעשות שיווק זה שיווק. זה לא משנה עם איזה חברה, זה יכול להיות חברת תקשורת, זה יכול להיות חברת נדלן, זה יכול להיות משרד אדריכלים, יכול להיות חברה קבלנית, וזה גם יכול להיות מרפאת שיניים. שיווק צריך לדעת לעשות נכון בהתאמה לקהל המטרה.
ואת לא חייבת להיות שיפוצניק בשביל לעשות רה-ארגון או סדר בעולם הנדלן.
נכון, אבל אני צריכה להבין מה זה מחירון דקל כשאני עובדת עם שיפוצניק או עם קבלן. כדאי מאוד שאני אבין מה זה חוזה פאושלי, שזה ייחודי לענף הנדלן, זה לא כל כך קורה בענפים אחרים. כדאי שאני אבין מה זה קו כחול כשאני עובדת עם משרד אדריכלים, וכדאי שאני אבין למה להזזל תהליכי הבנייה כל הזמן מתעכבים, כשעובדים עם יזמים, עובדים עם אדריכלים, עובדים עם חברות פיקוח, ולמעשה בצד התזרימי יש לזה השפעה מאוד מאוד דרמטית על זרם ההכנסות. כי אתה מתכנן שפרויקט ייסגר במועד מסוים, ברבעון מסוים. בואו לא נהיה קטנונים על חודש, בסדר? וזה לא נסגר. ואנחנו יודעים שהוועדות משנות מדיניות, וצריך לעשות רתכנון, ולבינתיים בדיירים בצד יש שינוי, בפרויקטים של התחדשות עירונית, ובעצם בניהול של התזרים זה יוצר דרמה, בצד של ההכנסות. וצריך לדעת להתמודד עם זה. אם אתה לא מכיר את הענף, אתה לא מבין מאיפה בא חוסר הוודאות והתנודתיות הזאת, וצריך להכיר את הענף, את הדרמה שיש בו, את החשיפה להמון גורמים אקסוגנים, שהם בכלל לא בשליטה של החברה. צריך להכיר אותם.
מבחינתך יש הבדל, האם את עובדת עם לקוח שהוא one man show, לקחנו שיפוצניק, זה יכול להיות אדריכל, זה יכול להיות זה, או שזה כבר חברה בינונית או חברה גדולה בהסתכלות שלך?
בדרך כלל אני עובדת עם חברות בינוניות וגדולות, ואז יש באמת את הצלע הפנים ארגונית. לעומת זאת, כשעובדים עם one man show, האחריות לנהל את כל תחומי הפעילות של החברה, גם לספק את השורות ואת המוצרים, גם לנהל מחירות, גם לעשות שיווק, וגם לנהל את כל המשאבים של החברה. אפילו לא צריך חשבוניות, בסופו של דבר נפלות על אותו אדם. ואז יש עבודה מאוד משמעותית איתו על ניהול זמן. זה קצת כמו לעבוד עם מנהל מחלקה בחברה גדולה. הוא צריך להיות אחראי על כל הטריטוריה שלו. אותו דבר, מנהל חברה.
אבל היתרון שלך, ואני בתור אחד שמכיר יועצים ארגונים כאלו אחרים. הם מגיעים שעה, שעתיים, שלוש בשבוע, תלוי בהסדר. מנתחים, נותנים משימות בדרך כלל, נכון? ואחרי שבוע עושים, בודקים את השיעורי בית.
אוקיי.
זה יותר קל לפעמים להיכנס, לראות מבחוץ.
קודם כל זה באמת יותר קל, הרבה חברות גם נעזרות ביועץ חיצוני כדי להעביר מהלכים שקשה לחברה לקבל אותם. לפעמים זה שני שותפים שיודעים שאחד אחד מהם השני יתנגד, לפעמים יודעים שתהיה התנגדות של העובדים ורוצים לאסוף אותם לתוך התהליך ולבנות איתם תרבות ארגונית. והחוכמה זה לא רק לתת ייעוץ, כי אם החברה, אוקיי, עברנו שבוע ולא עשו שיעורי בית. מה עכשיו?
את יודעת, אני לוקח את עצמי קצת אחורה לתקופות שהייתי שכיר בכל מקומות שפתאום הביאו ייעוצים למיניהם, ויש המון התנגדויות.
נכון.
מה הם מביאים את הבן אדם הזה ש...
מה הוא מבין?
מה הוא מבין?
כן.
מה לא ולא?
נכון. ולכן החשיבות זה לבוא מהענף ולהכיר את הענף ולהיות מעורה בתהליכים בענף.
ולהיות...
ולדעת את השפה.
אתה שומע בשיחה
של השיחה? כן. ואז כשאתה בתוך הענף, הם מבינים שאתה חלק מהעולם שלהם, אתה לא בא ככל כך אאוטסיידר. אתה אאוטסיידר כי אתה לא חלק מהארגון במבנה הארגוני שלו. אבל אתה כן חלק מהענף ואתה מכיר אותו. וכשאמורים, התחלנו לעבוד עם לקוח, אתה אומר, כן, אני מכיר את החברה הזאת. ואז הרבה יותר קל להגיע להתקדמות מהירה עם החברה. לא רק זה, כשאתה עושה ייעוץ וחברה, משהו זה לא מסתדר לה, זאת אומרת, קבעת תהליך מסוים, וזה לא עובד להם. אתה רואה שהם לא עושים, איך אמרת את זה, שיעורי בית. מה עושים עכשיו?
קוראים להורים. בדרך כלל זה בא לחברה.
אז לפעמים באמת שואלים את החברה, אז מפה הבוס. ופתאום בן אדם מבין שזה אחריות שלו. ולפעמים הדרך היא לתת כלים אחרים ותהליכים אלטרנטיביים. זה יכול להיות למשל כלי שיווק אחרים. זה יכול להיות מערכות ניהול תהליכים אחרות. יש חברות שאנחנו מתניעים מערכות תומכות. זה יכול להיות מערכות פשוטות, זה יכול להיות מערכות מורכבות, אבל זה חייב להיות מערכות שמתאימות לדינמיקה של החברה, לא אופי של המנהלים, לא אופי של העובדים. כי אם אנחנו נטמיע מערכת והיא תעמוד כמו פיל לבן, גם שילמנו, אני לא יודעת מה, בין 4,000 ל-400 שקל לחודש, ובסוף זה לא עובד, זה לא משמש את המטרה, אז החברה לא מתקדמת.
שנייה לפני שנצא להפסקונת של שיר ראשונה שלנו, אני חייב, חברה מתקדמת כאן בפייסבוק שלנו, קיבלנו הודעה.
אוקיי.
Okay. עדות. אני אקריא אותה. לי טליה עזרה להגדיל את המחזור כ-30% תוך שלושה חודשים, וכמובן את הרווחיות. טליה עוזרת להניע תהליכי שינוי והתרחבות פעילה. אחרי זה אני אספר.
אז זהו, רגע, בשביל זה אני רוצה... מי הם האנשים... אני דווקא חושב על המאזינים שנייה. מי הם האנשים שפונים אלייך?
וואו, זה מאוד רחב. בדרך כלל, באופן מפתיע, זה לא חברות בהקמה. למרות שגם מחברה בהקמה נורא כיף לי לעבוד, כי אז אני לא צריכה לתקן תהליכים, אני בונה מההתחלה נכון.
התהליכים הנכונים, נכון.
למשל, אני אתן דוגמה, חברה שהיום אני מלווה ו... אני צריכה לשנות ולשפר את כל מערך השיווק, מאתר ותהליכים ותהליכי קידום ושפה תקשורתית. לעומת זאת, חברה שמתחילה מאפס, אנחנו בונים מההתחלה נכון תשתית שיווקית והרגלי שיווק ותהליכי שיווק, ככה שהרבה יותר קל לנו לעבוד. תשתית של חוזים גם יכולה להיות פה משמעותית מאוד. אבל הרבה חברות באות אליי לפעמים אחרי 15 שנות עבודה, לפעמים אחרי 5 שנות עבודה, ואומרות לי, יש שתי קטגוריות עיקריות. אני אתן לכם דוגמה מיזמים. יזמים באים ואומרים לי, טליה, הקמנו את החברה לפני 5 שנים, שני שותפים, עם הזמן צירפנו על הדרך עוד כמה עובדים, יש לנו מזכירה, יש מנהלת חשבונות, ואנחנו כבר עם 4 פרויקטים בביצוע, ועוד 10 פרויקטים בביצוע, תהליכי תכנון בתהליכי היתר, ועוד בערך 15 פרויקטים בתהליכי זום של חתימות עם דיירים. זה מסה אדירה של עבודה. ואנחנו פשוט לא משתלטים על הקצב. והגענו למצב שפונים אלינו בניינים חדשים עם פוטנציאל, ואנחנו לא מספיקים לחזור אליהם. שאותי זה מאוד מעציב, כי זה בעצם פוטנציאל של גידול והכנסה, והם לא מספיקים להגיע לתת הצעות.
זה דבר שהרבה יזמים אחרים היו שמחים שיהיה להם את הבעיה הזאת.
בדיוק. עכשיו, אתה אומר, רגע, מה חסר לכם כדי לענות? ואז הם אומרים, זמן. זמן. ואני מתחילה לעבוד איתם, אז מי עושה מה, ומה עושה זה, ופתאום אני מתחילה לראות שאין פה שיטה. אין פה שיטה, החברה גדלה מאוד מהר. זה בכלל מאפיין ארגונים שגדלים מאוד מהר, שקצב הצמיחה המאוד מהיר לא מאפשר להם לבנות שלד ארגונים מסודר, תהליכי עבודה מסודרים, ואז מתחילים לעשות עבודת סדר. קודם כל מגדירים מבנה ארגוני, והגדרות תפקידים, וחלוקת תפקידים. רואים מי מהעובדים עושה כבר איזה תפקיד. ולפעמים אנחנו מגלים שעובד אחד עושה שלושת רבעי מהתפקיד, ואת הרבע שהוא מאוד אינטגרטיבי מאותו תפקיד, מישהו אחר עושה. למה? בוא נעביר. ולפעמים מגלים שיש לי עובד, פגשתי באיזו חברה, שיש להם מזכירה אדריכלית. עכשיו, מה קורה? הם משלמים שכר של אדריכלית ומקבלים מזכירה, אבל מי עושה את העבודה האדריכלית? בעיה. או מי יושב ליד הטלפון? בעיה. אז נשתהיר, נשתהיר, ואנחנו מפספסים פה. אז לפעמים צריך גם מזכירה וגם אדריכלית, לפעמים אפשר להוציא את זה באוטסורסינג. ברגע שמתחילים לייצר סדר, העבודה משתנה ומתחיל להיות זמן. אחר כך אנחנו מתחילים לעשות גם נהלים ותהליכי בקרה ושליטה ודיווח, לפעמים להכניס מערכות תומכות כדי שיהיה קל לדווח, ואז פתאום מנהלים מגלים שיש להם זמן, ויש להם אפשרות להאציל באמת סמכויות לעובדים שלהם, וכשמאצילים סמכויות, אז הם יכולים להתפנות לפיתוח העסקי, ולהגיע לאותה הצעת מחיר ולתת אותה. אוקיי?
ננוח כמה דקות, ואחרי זה נדבר להצעת
מחיר. יאה.
לפני שנים כתבתי שיר בשדה הרוק, והייתה לי בעיה, הייתה לי כל המנגינה, והיה לי רק בשדה הרוק על גבעת אולם. זה מה שצפתי אצלי.
Be על גבעת לולה, אהבת חיי ליפול עוד עלולה.
התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. באולפן, דרור בוקצ'ין ועופר לוין, ואנחנו מארחים את טליה שפירה, יועצת עסקית, מומחית לליווי חברות בענף הנדלן, התכנון והבנייה.
היי.
היי טליה, מעניין. התחלנו ככה לדבר על ההליך שהחברה עוברת, אבל איך זה מגדיל את המחירות? איך זה מכניס יותר כסף?
קודם כל, כשלמנהלים יש יותר זמן לעשות פיתוח עסקי, אז בסופו של דבר זה יביא יותר כסף. צריך לזכור שבענף הנדלן, במיוחד אם אנחנו מדברים על הגזרה של בנייה רוויה, זה תהליכים ארוכים. אנחנו יודעים שפרויקט של תמ"א זה בין 6-8-10 שנים, ופרויקט של פינוי-בינוי, 15 שנה, 20 שנה, תלוי כמה יצירתיות שם גוברת. אבל ברגע שמתניעים פרויקטים וחוק המספרים עובד, המספרים הגדולים עובד, זה מתחיל להביא תוצאות. עכשיו זה תלוי. תפקידו של השיר.